טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את מה שאנחנו לומדים בדברי מהר"ל, את נתיב הענווה, בספר נתיבות עולם, חלק ב', פרק ראשון, נתיב הענווה, ואנחנו הגענו לפסקה חמישית. ונקרא עכשיו את הפסקה כולה, וננסה להבין מה מהר"ל אומר לנו בסוף. בפרק כמה דעבודה זרה, תנו רבנן, ונשמרת מכל דבר רע שלא יערר אדם ביום ויבוא לידי תומה בלילה, אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה על ידי זהירות, זהירות מביאה על ידי זריזות, זריזות מביאה על ידי נקיות, נקיות מביאה על ידי פרישות, פרישות מביאה על ידי טהרה, טהרה מביאה על ידי קדושה, קדושה מביאה על ידי ענווה, ענווה מביאה על ידי יראת חטא, עירת חטא מביאה על ידי חסידות, וחסידות מביאה על ידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה על ידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולם, שנאמר, אז דיברת בחזון לחסידיך. ופליגיד רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ענווה גדולה מכולן, שנאמר, יען משיח השם אותי לבשר ענבים. חסידים וצדיקים לא נאמר כאן, אלא ענבים. הלמדת שענווה הגדולה מכולם. כן, אנחנו רואים פה משנה מפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, ברייתא בעצם, אני חושב שזה לא משנה. ושמכירים את זה ממסילת ישרים, בעיקר. אבל שם לא כתוב שיש גם איזה מחלוקת, מה גדול מכל, כן? אז יש דעה שמה שאומר שהגדול זה יותר חסידות, מידת החסידות, ורבי יהושע בן לוי אומר שגדול מידת הענווה. שתיים, עכשיו מהר"ל מתחיל להסביר לנו מה עומד מאחורי הגמרא הזאת בעבודה זרה. וביאור זה, כי מחלוקת באלו שתי מידות שהוא החסידות והענווה, איזה גדולה, ובאלו שתי מידות ראוי שיהיה המחלוקת בפרט. כי הענווה, כבר ביארנו המידה הזאת שיש לה פשיטות גמור מן הגשמית, כי זהו העניין בעל המידה הזאת. ודבר זה ראוי אל המעלה העליונה כאשר תראה כי התחתונים אינם פשוטים. לכך סבר כי הענווה הוא על הכל. זאת דעתו של רבי יהושע בן לוי. הוא מסביר למה הענווה גדולה מהכל. לעומת זה, ולמאן דאמר, שזה רבי פנחס בן יאיר, כי חסידות גדולה על הכל, רצה לומר כי החסידות באדם, במה שהוא איש טוב, וכבר ביארנו זה אצל מה שאמר ולא אמר את חסיד, כי החסידות כאשר הוא הטוב על הכל, ושני המידות האלו, שהם חסידות וענווה, שווים הם, שווים שהם מידות העליונות. רק כי ההפרש בין אלו שתי מידות למביני מדע, שהוא מצד שתי בחינות מחולקות. כי החסידות מצד הטוב, ולמאן דאמר ענווה גדולה, כי הענווה שהיא מידת הפשיטות, כמו שהתבאר. אנחנו בשש, כן? ואברהם היה בו חסידות, וזה ידוע, כי מידתו היה כך, גם היה מידתו ענווה, שנאמר, ואנוכי עפר ואפר. וזה שאמר בפרק כמה דברכות על מי שקובע מקום לתפילתו כשמת, אומרים עליו, היי חסיד והי ענה, ענב מתלמידיו של אברהם, כי מי שהוא קובע מקום לתפילתו הוא עם השם יתברך, עד שיש לו מקום קבוע, הוא הדביקות בו. ואין מגיע למדרגה הזאת רק חסיד וענב, כמו שהתבאר בנתיב התפילה, כי אלו שתי מידות הם עם השם יתברך. זה מצד הטוב וזה מצד פשיטות שבו. בדבר זה יש להבין כי הם עמוקים בחוכמה מאוד. ואלו שתי מידות, מידת הפשיטות כאשר הוא מסולק מן הגוף והגשמי, ומידת החסידות כאשר הוא מסולק מן הרע, לכך פליגי בהם ואין להאריך בזה עוד. ועל כן בא למידה הזאת, מידת הענווה, סליחה, בא למידה שהוא מידת הענווה הזאת מיוחד לעולם הבא. כדאמרינן בחלק, בפרק חלק, כוונה בסנהדרין, איזה בן עולם הבא ענוותן ושפל, והדברים אלו יש להבין ממה שאמרנו, כי בוודאי עולם הבא הוא עולם הפשוט הנבדל, ולפיכך אשר הוא מיוחד אליו, אשר הוא ענוותן, כי הענווה הוא הפשיטות כמו שהתבאר, והוא מיוחד לעולם הבא בפרט, וכאשר הוא נעלב מן האחרים ומקבל זה ואינו עולב, וזהו ענווה על ענווה, מיוחד הוא יותר לעולם הבא. זהו. אתם ודאי זוכרים מה שאמרתי, ואני אגיד לכם את זה כמעט בכל שיעור. אני ממליץ לקרוא את כל מה שאנחנו לומדים כאן, לקרוא מראש. לדעת את הדברים הללו מראש, קרוב לבעל פה. ואז אתם תוכלו לראות איך, מה השיעור שלנו מוסיף למה שאתם כבר יודעים מדברי מהר"ל. זה הרבה יותר קל. עכשיו זה יהיה קצת יותר קשה, כי לא הכרתם את זה כל כך, אבל כבר קראנו, יש לכם פחות או יותר הרושם, כן, על מה אנחנו לומדים. טוב, נתחיל. אנחנו רואים שיש בדברי מהר"ל, דיברנו על זה בשיעור הראשון, כל מה שהוא אומר, יש בזה שתי רמות. יש רמת הסוד ורמת הפשט. או נגיד ככה, יותר פשוט, כאילו, הבנה ראשונית, פשוטה, והבנה עמוקה יותר. ואם אנחנו נקרא את דברי מהר"ל, אתם תראו שיש כאן, בו בזמן, מהר"ל מדבר בשתי רמות. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בשיעור הראשון, שהוא מבין שעליו להגיד דברים עמוקים, אבל אם הוא יגיד אותם בפירוש, בגלוי, הם יכולים להזיק לאנשים. לאנשים שלא מוכנים לזה, אנשים שהם פשוטים. לכן הוא מדבר ברמה כזאת, כאילו יש לו בכיתה, יושב אצלו תלמיד חכם, שאליו הוא צריך להגיד עיקר הדבריו, ויושב שם בחור טוב. תודה רבה. כן? ויושב שם בחור טוב ותמים ונחמד, והוא לא כל כך עמוק. אז מהר"ל יגיד לו דברים שלבחור טוב, הוא יקלוט את זה, כמו שאתם זוכרים איך זה נקרא, זה נקרא משכיות הכסף, כן? שזה רעיון טוב, יפה, מובן, אבל אם אנחנו נעמיק, אתם תראו בדבריו תפוחי זהב מאחורי משכיות הכסף. אז בואו נראה בפשט, מה אמר מהר"ל פה בכל הפסקה הזאת. הוא אומר שחסד זה, זאת אומרת, יש שתי מידות, מידת החסד ומידת הענווה, ואנחנו צריכים ללמוד לשלב בין המידות הללו, גם חסד וגם ענווה, לשלב אותם ביחד. למרות שיש על זה מחלוקת, מה קודם למה, אבל שנינו מבינים שזה דבר חשוב וטוב, שזה יהיה מידת החסד והענווה ביחד. מה המשמעות של מידת החסד? מה פירוש מושג חסד? מהר"ל אומר, זה עשיית הטוב. ומה זה ענווה? זה ענווה, זה להיות אדם פשוט. בואו נראה איפה הדברים הללו כתובים. אנחנו נמצאים במשפט 2. וביאור זה כי מחלוקת באלו שתי מידות שהוא חסידות וענווה וכולי, מה גדול ממה? ב-3, כי ענווה כבר ביארנו מידה זאת שיש לה פשיטות גמור מן הגשמיות, כי זה עניין של מידה הזאת, בדבר זה ראוי אל המעלה העליונה כאשר תלתה, ומה זה חסד, ומנד אמר כי חסידות גדול מנקור, רוצה לומר כי חסידות באלו מה שהם איש טוב. תמיד זאת אומרת, מהר"ל פה נתן לנו הגדרה, מה זה חסיד, מה פירוש אדם שהוא חסיד? מישהו שעושה טוב, אדם טוב, וכבר ביארנו זה אצל מה שאמר ולא אמר, אצל חסיד כאשר עושה טוב לכל וכו'. ומה זה ענווה? פשיטות. זהו, זה הסיפור. ועוד משהו, וכשאתה יודע לשלב בין שתי המידות הללו, אתה זוכה להיות תלמיד של אברהם אבינו, שאנחנו נמצאים במקור, במשפט 6, ואברהם היה בו, ובאברהם אבינו היה שילוב של הדברים הללו, היה לו גם חסידות, וזה ידוע לכל, וגם היה לו ענווה, כי זה הוא היה אפר ואפר. ומי שקובע מקום לתפילה בבית הכנסת, קובע מקום לתפילה, אז זה מראה על רצינות של מעשיו, וזה הופך אותו להיות כביכול תלמידו של אברהם אבינו. ומי שאדם ענב, אז הוא לא פוגע, גם אם פוגעים בו, מעליבים אותו, הוא לא עולב חזרה. כל זה מה שעכשיו עברנו על כל הפסקה הזאת ברובד פשט. כן? כולם מבינים את זה, נכון? כולם הבינו, הכל פשוט וכל ברור. מה? זה מקום תפילה, זה אומר שאדם הוא כוונותיו לא מזדמנות. תפילה שלו היא לא, לפעמים באה, לפעמים לא באה, אלא זה מקום קבוע, רציני, הוא בא ומתפלל שם במקום מסוים. לאהבה וחסד, זאת אומרת, ענווה וחסד, זאת אומרת, אם הוא אדם שהוא קובע מקום לתפילה, אז הוא כבר עצם עובדה שהוא הוא כאילו מקבל עצמו עול מלכות שמיים, אז זה אומר שהוא ענב והוא מתפלל בדרך כלל דברים טובים לאנשים אחרים, אז הוא גם בעל חסד. כן. זאת אומרת, מה שעכשיו אנחנו קראנו, זה הכל, ומה שעכשיו הסברתי עד עכשיו, כל זה מזכיות הכסף, זה פשט. זה כל אחד מבין, קורא את זה, יכול להסביר, וזה וזה נחמד וטוב. אבל יש כאן משהו אחר שהוא מסתתר מאחורי המסיכה הזאת, ואנחנו ננסה היום לראות משהו יותר עמוק ממה שאנחנו עכשיו דיברנו עד עכשיו. אז על מה פה פסקה? על מה באמת מדבר פה מהר"ל? נתחיל מזה שמה שמהר"ל רוצה להגיד לנו זה שהופעה אלוקית בעולם היא הופעה פרדוקסלית. זאת אומרת שהיא כוללת בתוכה סתירה פנימית, לוגית. ושאיפה אלוקית בהופעה פרדוקסלית בעולם, לעשות שילוב בין מידת החסד והענווה, שזה בעצם מטרת בריאת העולם. ובשביל זה, אנחנו, כדי להבין את הכותרת הזאת שעכשיו אמרתי, כן, שמטרת הבריאה זה לגרום לשילוב בין מידת החסד והענווה, תכף אנחנו נפרט את זה, נפתח את זה ונבין מה מסתתר מהדבר הזה. חסד, כמו שאמרנו, זו תכונה, ברור שפה קדוש, פה מהר"ל מדבר שזה תכונה אלוקית. איך אני יודע שהמהר"ל עכשיו בא לדבר על תכונה אלוקית ולא על בן אדם? ברובד הפשט, איך אנחנו דיברנו, זה הכל היה בן אדם. בן אדם צריך להיות כזה, צריך להיות כזה, הוא צריך לקבוע מקום לתפילה, הוא צריך להיות בעל חסד ואדם נחמד. אבל מה שאנחנו פה לומדים, שבכלל כל הפסקה הזאת היא מתייחסת להופעה אלוקית בעולם, לא בן אדם. איך אני יודע? תסתכלו במקור, במשפט 2. סליחה, משפט 3. מהר"ל מתחיל, אפילו גם במשפט 2. הוא מתחיל ללמד אותנו שיש, שכל המחלוקת הזאת, שכל מה שרבי פנחס בן יאיר ורבי יהושע בן לוי חולקים, הם בעצם מדברים על הופעת השם בעולם. וכל המידות הללו של זהירות, זריזות ונקיות ופרישות וטהרה וכל זה, זה בסופו של דבר זה דרכים איך השם מתגלה בעולם. מה זה קשור אלינו? למה אנחנו צריכים להיות זהירים וזריזים ונקיים וכל זה, כמו שמסילת הישרים אומר? זה בגלל שאנחנו רוצים ללכת בדרכיו, רוצים לדמות למידותיו, אבל בעצם זה מידות אלוקיות. מה, זה אדם באמת, כאילו, שהוא יהיה זריז וקדוש וכל זה, אז הוא יגיע לתחיית המתים? תבינים, זאת אומרת, זה ודאי מדובר פה על משהו שהוא אלוקי, שאנחנו מנסים ללכת בדרכיו. אבל זה בעצם מה שמהר"ל פה אומר, ככה בקצרה, במשפט 2, אומר, תשימו לב, פה מדובר על מידות. זה לא חסידות וענווה, אלא זה מידות, זה 2, אבל זה לא עיקר, העיקר זה 3. תראו איך מהר"ל עכשיו ירמוז לנו שהוא מדבר פה על אלוקות ולא על האדם. נקרא את המשפט 3. כי ענווה כבר ביארנו בידה הזאת שיש לה פשיטות גמור, כן, כבר ביארנו, דרך אגב, וגם תשימו לב, כשמהר"ל אומר משהו, כבר ביארנו וזה כבר ישנו וכבר דיברנו על זה וזה כבר נמצא בנתיב אחר, דו לכם שהוא מסתיר. הוא לא סתם אומר את זה. הוא לא אומר, כן, כבר דיברנו. הוא אומר את זה כדי לטשטש קליטה של אדם שהוא לא יחד. כי הוא רוצה לשמור אותו, שהוא יישאר פשוט, בפשט. אז כבר דיברנו, כן, דיברנו, כן. מהר"ל חוזר על עצמו הרבה פעמים, כן? זה חלק מהאסטרטגיה של להרדים את הצופה, את הקהל. כבר דיברנו, כן, כבר ביארנו מידה הזאת שיש לה פשיטות גמור מן הגשמיות, כי זהו עניין בא למידה הזאת. זהו, עכשיו אני רוצה אתכם. רק שנייה, יפה מאוד. אתה הקדמת אותי. אני רציתי לשאול אתכם, איפה פה הוכחה שמהר"ל לא מדבר על בן אדם? מה זה ענווה? 3, כן? אתם במשפט 3? מה זה ענווה? איך הוא מגדיר את זה? מה זה ענווה? פשיטות גמור ממה? מגשמיות. אתם פעם ראיתם משהו שהוא פשיטות גמור מגשמיות? שהוא אומר את זה, אפילו מהר"ל אומר במקום אחר על מלאכי השרת, שגם אפילו להם אין פשיטות גמור מגשמיות. גם להם יש מעין תפיסה של גשמיות. אז ברור שפה זה בכלל לא מדובר על בן אדם. אבל כשאנחנו קוראים את זה פעם ראשונה, אז מהר"ל מרדים אותנו. הוא אומר, כן, זה כבר דיברנו, כן, פשיטות גמור, מגשמיות, בטח, ואתה בחוץ, אתה כבר במשכיות כסף, אתה לא בתפוחי זהב. נמשיך הלאה. וזה עניין בעל המידה הזאת, ודבר זה ראוי אל המעלה העליונה, כאשר תראה כי התחתונים אינם פשוטים. טוב, אני לא נתקף על כל דבר, אבל בסוגריים אני סתם אגיד לכם שגם פה יש רמז על המידות קבליות ומציאות שלנו שהיא מורכבת ולא פשוטה. וכך סבר כי ענווה הוא על הכל. ולמאן דאמר כי חסידות הוא על הכל, רצה לומר כי החסידות באדם במה שהוא איש טוב, מה זה הגדרה של, של חסידות? שמי, מה זה? מי זה איש חסיד? שמי הוא? איש טוב, נכון? ראינו, נכון? יפה, בוא נמשיך. וכבר ביארנו. אתם כבר לא צריכים להתרכז כל כך טוב. אתם לא... כבר ביארנו את זה, נכון? כבר דיברנו על זה הרבה. כבר ביארנו את זה אצל מה שאמר ולא אמר את חסיד, כי החסידות כאשר הוא טוב על הכל. ושני מידות הללו... טוב, אני כבר תפסתי, כאילו, כבר דילגתי. מי מוצא פה עוד מוקש? מה? יפה מאוד. הבנתם איך המהר"ל סידר אותנו? מה זה חסידות? איש טוב. וכבר ביארנו, כבר אמינו שחסידות זה טוב לכל. על מי נאמר שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו? תבינים, אין מישהו שהוא טוב לכל. גם משה רבנו לא היה טוב לכל. בטח לא לקורח, בטח לא לדתן ואבירם. מה, אין דבר כזה טוב לכל. ולא דיברנו שחסידות זה טוב לכל לפני כן. אבל מהר"ל עושה את זה. הוא מעביר אותנו לאדם שהוא בא ללמוד לעומק, אז הוא מיד ישים לב לזה. ומישהו שהוא לא, אז הוא יגיד, כן, בטח, חסידות, אני מכיר חסידות, אני בעצמי חסיד, גם אני טוב לכל. כל החבר'ה, תשאל את כל החבר'ה שלי. הלאה. ושני מידות אלו שהם חסידות וענווה שווים הם שהם מידות עליונות. רק כי ההפרש בין אלו שתי מידות למביני מדע שהוא מצד שתי בחינות מחולקות. עכשיו תגידו לי, מהר"ל פה כותב ספר לאנשים שעוסקים בפיזיקה קוונטית, במיקרוביולוגיה, לפרופסורים של אסטרונומיה, מביני מדע, דברים כאלה. זה ספר לאקדמיה למדעים. מה זה מביני מדע? בטח. מביני מדע זה שם קוד ליודעי חן. מה זה חן? חוכמת הנסתר. עליהם נאמר מביני מדע. אז כשאתה, אז כשהוא אומר, כן, אנחנו כבר אמרנו, זה מידות עליונות למביני מדע, מה זה מידות עליונות? יש מידות תחתונות? כן, יש. בעץ החיים, בעשרת הספירות, יש חלוקה למידות עליונות, מידות תחתונות, וגבורה וחסד הם מידות עליונות, שהם בעצם עניין אחד שמתחלק לשתיים. ענווה וחסד זה אותו דבר, זה אותה מידה ממש, שהיא מתפצלת ומופיעה בעולם שלנו בשתי פרצופים שונים, פרצוף החסד ופרצוף ה... מה זה ההפך מחסד? מה? דין, ודאי. דין. ענווה זה מידת הדין. וזה מה שמהר"ל פה רוצה ללמד אותנו. בואו עוד פעם, תקראו את זה טוב, תקראו בפנים, תסתכלו כל אותיות, זה הכל מדויק, זה מתמטיקה. בנוי לתפארת. ושתי המידות האלו, שהן חסידות וענווה, שווים הם שהן מידות עליונות. רק כי ההפרש בין, בין אלו שתי המידות למביני מדע, שהוא מצד שתי בחינות מחולקות. זאת אומרת, מה זה בחינה? מי יכול להגיד לי במילים פשוטות, מושג בחינה, מה זה? פן, בחינה, נכון, זה פן, גוון, זאת אומרת, זה לא דבר בפני עצמו, נכון? מה פירוש מושג בחינה? בחינה זה כשאתה מבחין בו משהו. יש בחינה של שקיפות בקוס הזאת, ויש בחינה של פלסטיקיות בקוס הזאת. זה בחינה, זה לא דבר בפני עצמו. זאת המשמעות של מושג בחינה. זאת אומרת, הוא ככה אומר את זה ככה דרך אגב, אבל הוא מחכה לנו, לאלה שקוראים את זה לאט, לא ממהרים, שמחפשים זהב. מה הוא אומר פה? ומצד שתי בחינות מחולקות. מה המשמעות של מושג מחולקות? זאת אומרת שזה דבר אחד. כי זה לא שתי בחינות מחולקות. רק כשזה דבר אחד שהוא מופיע בשתיים, אז יש שתי בחינות מחולקות. בסדר? זה מובן? ממשיכים. כי החסידות מצד הטוב, ולמאן דאמר ענווה גדולה, כי הענווה הוא מידת הפשיטות כמו שהתבאר. זה לא סימטרי, פה משהו כתוב, נכון? אתם שמתם לב? שוב, תקראו טוב. זה שתי בחינות מחולקות, כי החסידות היא מצד הטוב, והענווה מצד הרע, ברור. אבל זה לא כתוב, נכון. למה זה לא כתוב שזה חסידות מצד הרע? מה? סליחה, נכון, ענווה, כן. למה לא כתוב שענווה זה מצד הרע? כן, כן. טוב, בוא נחזור קצת למה שאמרנו, לראשונות, כן? אמרנו שחסידות זה טוב וענווה זה מופשטות, נכון? זאת ההגדרה של מהר"ל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם? האם יש סתירה בין שתי מידות הללו, חסידות וענווה? לכאורה לא, אבל באמת נכון, אבל יש עוד הבחנה. נכון, יפה, זה מוציא ממציאות. מה זה ענווה? אם זה פשיטות הגמור, אז מה הוא? מבטל את המציאות. איך הוא אמר? פשיטות מכל גשמיות. אולי נעשה את זה ככה. כדי שיהיה ענווה, אז באידיאל שלו לא צריך להיות עולם הזה. הענווה במקסימום זה אין מקום לעולם הזה. במהות העמוקה של מושג ענווה זה אבסטרקטיות, זה משהו שאין שום דבר קונקרטי, אין שום דבר, אין מציאות, אין עולם. עכשיו, מה המשמעות של מושג חסד? אתם מבינים שבשביל שיהיה חסד צריך להיות משהו שהוא משהו חוץ מאלוקים? מה? משהו שהוא לא אלוקים. כן, בדיוק. אתם מבינים? אם כדי לעשות חסד צריך להיות שיש מישהו אחר ממך, מה? נבראים. משהו שהוא לא אלוקים. אחרת, איזה מין חסד זה? אתה לא יכול לתת לעצמך צדקה. אתה צריך להיות שיש משהו שהוא לא אתה. רק אז יש בעולם מה שאנחנו קוראים לזה טוב. הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות טוב אם אין מישהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מידת החסד זה מידה שהיא דורשת כביכול התפצלות של דבר אחד אינסופי לשתיים. שאנחנו קוראים לזה השם יתברך, ואנחנו קוראים לזה העולם, בורא ונברא, שתיים. אחרת, איזה חסד זה? מבינים? זאת אומרת, שתי מידות הללו, מידת החסד ומידת הענווה, הן מידות מחולקות ומנוגדות זו לזו. יש סתירה ביניהן. עכשיו, אם אנחנו ניקח מידת הענווה, ששם אין עולם, נכון? כולם מבינים את זה, נכון? שבמידת החסד יש עולם, יש בורא ונברא. במידת הענווה אין חלוקה כזאת בין בורא לנברא. כי אין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אז גם אין טוב. אין חסד. יש רק האידיאל, דין, ענווה. זה מילים נרדפות. זה בעצם אותו דבר. כן. כן, כן, הוא ענה לך מצוין. מדרש אומר, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ביקש, לא ברא. אתם מבינים? אז עכשיו, אז איך אנחנו היינו קוראים לענווה שהיא מידת הדין, איזה עוד שם נרדף יש לזה? איך אתם הייתם קוראים למישהו שלא רוצה שיהיה עולם? רע, ברור. רע. וכשיש רע, זאת הנקודה שאנחנו אומרים על ריבונו של עולם, שהוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הרע. אנחנו בתפילה אומרים בורא את הכל, אבל הנביא אומר בורא את הרע. זאת אומרת, יש כאן שתי בחינות. דרך אגב, למה רע נקרא לרע? מה זה רע? למה זה שאתה גנבת ממישהו, או הרגת מישהו, או אמרת לשון הרע על מישהו, למה זה נקרא רע? כן, מה? כן, נכון. כן, בדיוק. זה ביטול, זה מחיקה, זה האפסות. היה לך עכשיו משהו, ואני לקחתי את זה ממך. אימתתי אותך, יש לך עכשיו חיות פחות ב-50 שקל שאני לקחתי ממך, עשיתי משהו רע, אני צמצמתי את הופעתך. מה, שמה? כן, כן, נכון, אבל זה לא עושה אותי, זה לא עניין פה רע. רע זה שאני אותך ביטלתי. ביטול של אדם זה נקרא רע. כל דבר שהוא... זה בעצם רע. גרמת לו להיות בצורה לא, לא טובה וכולי, כל זה רע. עכשיו, אולי אתן לכם, אולי אתן לכם דוגמה. יש, זה מתאים אולי ליום כיפור, דוגמה. פעם אחת, יש סיפור חסידי כזה, שפעם הייתה עיירה קטנה, שאנשי עיירה התעוררו בבוקר, יוצאים, פתאום רואים שבמרכז העיירה יושב הרב, הרב של המקום, ועל ידו אלונקה עם מת מכוסה בטלית, והרב בוכה, בוכה. באים אנשים ככה, עומדים, אומרים, וואו, מי נפטר, וזה, אומר, הרב אומר, הוא היה כזה טוב, הוא היה כזה טוב. וכל יום היה כזה שקט, לא עשה שום דבר לאף אחד, וזה, ואנשים אומרים, כן, וואו, 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 מי זה, מי זה? אומר, הוא היה כזה צדיק, אתם יודעים, זבוב! הוא לא הזיק לזבוב, מכירים את הביטוי כזה, שלא מזיק לזבוב, לזבוב הוא לא הזיק, הוא היה כולות כזה, כזה טוב, כזה טוב, כן, ישר וזה, אף פעם לא גנב, לא לקח מאף אחד שום דבר, לא משלו, לא הליב, בחיים לא אמר הלשון הרע על אף אחד, וזה, זה, זה, כזה בן אדם, כזה, כזה, כזה מיוחד. כולם, כן, מקשיבים, זה, זה, מצטערים, קצת בוכים, יותר ויותר אנשים מתאספים, כבר הרבה, הרבה עומדים, והרב מספיד אותו, מדבר עליו, דברים כאלה טובים. והם אומרים, רגע, בינינו היה כזה צדיק גדול, ואנחנו אפילו לא יודעים מי זה, לא מכירים מי מדובר, מי מת, מי מת. ואז הרב לקח את הטלית, הוריד את הטלית מהאלונקה, וכולם ראו שעל האלונקה שוכבת כבשה. אומרים, מה זה? הוא אומר, כל מה שאמרתי זה נכון. הוא אף פעם לא אמר לשון הרע, אף פעם לא אמר שום, לא הזיק לזבוב. תמיד היה שקט כזה ומופנם, לא עשה שום דבר רע. הוא אומר, זה האידיאל שלכם. אתם חושבים שלהיות בן אדם טוב זה מישהו כזה שהוא שקט. אבל זה טוב של נוצרים. שם אצלם אידיאל זה בעצם להיות כבשה, להיות שקט ונחמד. צדיק אצלנו זה מישהו שעושה טוב. הוא גם יכול לעשות רע, נכון? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, יש סוג מסוים של חיסרון. אבל טוב היהודי זה טוב אקטיבי, הוא פועל, הוא משפיע, הוא עושה. ומישהו שהוא לא עושה טוב, אז מי הוא? רע. זה רע להיות נחמד וטוב ושקט ולא לפגוע בזבוב. מה? זה לא באמצע, כי הגדרה של טוב זה אקטיביות. תשימו לב, איך הוא הגדיר? מה מהר"ל אמר? מה זה חסד? עשיית הטוב. וכדי שלעשות טוב, אתה צריך לעשות את זה מישהו חוץ אליך, מישהו מחוץ אליך. זה לא מספיק לא לעשות שום דבר. ומי שעושה, לא עושה שום דבר רע, אז הוא רע. אבל מהר"ל לא רוצה להגיד את זה, כי יוצא פה משהו שהוא ניגוד. אז לכן הוא רומז לנו את זה. תשימו לב איך הוא יבנה עכשיו משפטים. איך הוא יכתוב מה שעכשיו, או מה שדיברנו, תראו איך מהר"ל ינסח את זה, ככה שמי שבא להבין פשט, אז הוא יבין פשט ויסתפק במסקיות כסף, וידע שכן, כן, צריך להיות גם טוב, גם ענב, כן, מצוין. אבל מי שהוא בעל מדע, אז הוא יבחין בנקודה הזאת שעכשיו הסברתי אותה. בוא נקרא, נראה את זה בפנים, כתוב. אנחנו חוזרים לחמש, משפט חמש. ושני מידות האלו שהם חסידות וענווה שווים הם מידות, וזה כבר דיברנו, כן? ולמאן דאמר ענווה גדול יותר מענווה מידת הפשיטות, כמו שהתבאר. לא, לא, סליחה, אני דילגתי על הקטע הזה. לא, לא, נכון. עוד פעם, אנחנו בחמש, כן? ושני המידות האלו, שהם החסידות והענווה, שווים הם במידות העליונות. רק כי ההפרש בין אלו שתי מידות למביני מדע, שהוא מצד שתי בחינות מחולקות. כי החסידות מצד הטוב, ולמאן דאמר ענווה גדולה, כי ענווה שהוא מידת הפשיטות, כמו שהתבאר. ואברהם היה בו חסידות, וזה ידוע כי מידתו היה כך, והיה גם מידת הענווה שאמר אנוכי ואפר ואפר, וזה שאמר בפרק כמה דברכות על מי שקובע מקום לתפילתו כשמת, אומרים עליו, היי חסיד, היי ענב, מתלמדיו של אברהם, כי מי שהוא קובע מקום לתפילתו, הוא עם השם יתברך עד שיש לו מקום קבוע שהוא הדבקות בו, ואין מגיע למדרגה הזאת רק חסיד וענב, כמו שהתבאר בנתיב התפילה. כן, אתם זוכרים שכשהוא אומר, כמו שהתבאר וכמו שכבר כתבנו, כמו שכבר דיברנו, אז מה זה צריך לעשות? אוזנך כאפר כסת, כן? כמו שכתוב רבי אלעזר בן רבי יוסי. כן? ברגע שאתה שומע את דבריו, עשה אוזנך כאפר כסת. אז גם פה, הוא היה, כבר דיברנו, כאופ, תשימו לב, זה סימן קריאה, מה עכשיו הוא יגיד? כי אלו שתי מידות הם עם השם יתברך, וזה מצד הטוב שבו, וזה מצד ה... ראיתם? ראיתם טריק של מהר"ל? וזה מצד הפשיטות שבו, ודבר זה יש להבין. למה יש להבין? אתה כתוב, הכל ברור, הכל כתוב, נכון? הכל גלוי. לא. אז הוא אומר לך, בדבר זה יש להבין. למה? כי הם עמוקים בחוכמה מאוד. באיזה חוכמה? זה. עכשיו בואו נראה הלאה. ואלו שתי מידות, מידת הפשיטות, כאשר הוא מסולק מן הגוף הגשמי. אתם שמים לב לביטוי הזה? מה זה, מי זה מסולק מן הגוף הגשמי? ומידת החסידות כאשר הוא מסולק מן הרע. אז הנה פה אומר את זה הרע בפירוש. מה זה טוב? מה זה חסידות? מישהו שהוא מחולק, מסולק מן הרע. ולכך פליגי בהם. זאת המחלוקת של רבי יהושע בן לוי ורבי פנחס בן יאיר. זה הסיפור. ואין להאריך בזה עוד. זאת אומרת, יש בכל המציאות, בכל ההיסטוריה שלנו, הנושא הזה של מחלוקת בין הדין ורחמים, או חסד וענווה, וכל הגבורה, וכל העמידה הזאת, בעצם זה דיון על מציאות הפרדוקסלית. איך אפשר לברוא את העולם, ואז כשאתה בורא את העולם, אז אתה יוצר פה את העדר האלוקי. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה פרדוקס בעצם עובדה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שאם יש עולם, אז אין דין. יש מדרש כזה, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אומר, ערף ממני ואכלם ויסחה לגוי גדול וכו' וכו'. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה מבקש, אין עולם. ואם עולם אתה מבקש, אין דין. אם זה מוטיב חוזר בכל המדרשים, בכל הגמרות, כל הזמן יש סיפור על זה, שיש, שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, ומלאכי השרת אומרים לו, אל תברא. או שלפחות יש מחלוקת. כן, יש מדרש מפורסם שהשם שואל את הקבוצה אחת של מלאכי השרת, לברוא את האדם, אומרים לא, הוא שורף אותם. קבוצה שנייה, אומרים לא, אל תברא, שורף. קבוצה שלישית, אומרים, השתיים שאמרו לא, מה הועיל להם, אז תעשה מה שאתה רוצה ותדעתה, כן, זה הסיפור. אותו דבר גם על חסד ושלום, על האמת וצדק, כן, שחסד אומר לברוא את העולם ואת האדם. והאמת אומר לא לברוא אותו כי הוא בעצם משקר כל הזמן. צדק אומר לברוא את העולם, שלום אומר לא לברוא כי הוא בעל קטטה. אתם מכירים את המדרשים הללו? זה מדרשים מאוד מאוד מפורסמים. כל הזמן חוזר על עצמו שלברוא לא לברוא, לא לברוא כן, ומלאכים. והקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא את העולם כשכן מתייצב על ליבו. ומוחק את העולם, וכל הזמן יש הדואליות הזאת, הסתירה פנימית בין שיהיה קיום ולא יהיה קיום. כל הזמן יש מתח בין חסד וענווה, כי הענווה זה פשיטות הגמור, כמו שהוא אמר את זה משפט שבע, איך הוא אמר? כאשר מסולק מן הגוף הגשמי, אין גשמיות. ומצד שני, יש רצון להיות טוב, לעשות טוב, ואתה לא יכול לעשות טוב אם יש פשיטות הגמור מהגשמיות. אז השאלה, זו שאלה נצחית, מטאפיזית. שעליה בנוי כל ההיסטוריה שלנו. זה המתח הזה בין חסד ודין, או ענווה וחסד וטוב. ואנחנו שואלים, איך לאחד ביניהם? איך לחבר בין שתי מידות הללו? מה? אם לא צריך לחבר, אז אין עולם. הוא מיד נמחק. אז כשמהר"ל משאיר אותנו בתמה הזאת, אז הוא מראה לנו דוגמה, מישהו שהוא כן הצליח לחבר ביניהם. מי זה היה? אברהם אבינו. זה היה מיוחד, זו הייתה תכונה. שהיא נקראת אברהם אבינו. חוזרים למקור 6. ואברהם היה בו חסידות, וזה ידוע, כי מידתו היה כן, וכן היה מידתו ענווה, שנאמר, ואנוכי עפר ואפר. וזה שאמר בפרק כמה וכו'. זאת אומרת, אברהם אבינו ידע לשלב בין שני דברים הללו. מה הפירוש? איך אברהם ידע לשלב בין שתי בחינות הללו? מצד אחד אנחנו יודעים שהוא בעל חסד. איך יודעים את זה? עם מלאכי השרת, והוא מקבל אותם ומחכה לאורחים וכל זה. וגם גם בסדום, הוא מתפלל על אנשי סדום, רוצה חסד להם. וזה דברים שהם אדם רגיל, אין לנו דוגמאות כאלה. אין אף אחד שככה מקבל אורחים וככה חי בחסד נתינה. לכולם, פתוח ארבע ארוחות וכל זה, אין בן אדם כזה. כמו אברהם אבינו, שהוא מצד אחד, כן, גם כזה בעל חסד, ומתפלל לאנשי סדום, ומסכן את חיים שלו בשביל לוט, ונלחם. ומצד שני, זה אותו אברהם שהוא הלך להרוג את הילד שלו. אתם מבינים? זה ענווה, זה אומר פשיטות הגמור מגשמיות. איך הוא הגדיר את זה? מסולק מן הגוף הגשמי. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים את זה בצורה יפה, עקידה, זה ענווה. רק שנייה. וביטוי לזה, לשתי בחינות הללו, נקרא אפר ואפר. מה זה אפר? שמשהו שהוא מצמיח, שהוא סמל של חסד, נתינה בלתי פוסקת, כל הזמן נותן. ומה זה אפר? אתם יודעים שאפר אי אפשר לחבר ביחד? לא מתגבל. זה אפר. כלום. זה ענווה, זה אין גשמיות כמעט. ואני חושב שזה בעצם עבודה של אדם בעולם הזה, זה בעצם מה שאנחנו פה חיים בפרדוקס הזה, במציאות הבלתי אפשרית, שדורשת מאיתנו ללמוד לאחד בין שתי מידות הללו, וגם אז אנחנו לא נוכל להיות בזה. זה רק אברהם אבינו, זה משהו מציאות על, לא כמונו. אנחנו יכולים להיות מקסימום, מה שנקרא, מתלמידיו של אברהם אבינו. זה, וגם אז, מתי אדם יכול להגיע ליכולת לאחד בין שתי מידות הללו יחד? רק כשהוא מת. כן? תשימו לב מה כתוב פה. רק מי שמת, אומרים עליו, היי חסיד, היי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. איך, מה היה המיוחד שעשה אותו כזה חסיד וענב וכל זה? מה המיוחד? תסבירו לי. אתם קראתם את המשפט 6? את הגמרא הזאת, ששם גמרא ממסכת ברכות. אתם שמתם לב לביטוי של גמרא? מה כתוב שם? מי שמת, אדם שקובע מקומו, מקום לתפילה, כשמת אומרים עליו, היי חסיד, היי ענב, כן, חיבר את שתי מידות הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, מה הוא עשה? קבע מקום לתפילתו. תגיד לי, מה זה דבר כזה מיוחד? שאתה קנית בבית הכנסת מקום באלף שקל לשנה. וכתבו לך שם על הכיסא שלך יוסי לוי. היי חסיד, היי ענב, אדם כזה גדול. מה זה הבעיה הזאת? מה זה דבר? יש מישהו שאין לו מקום בבית הכנסת? מהדתיים טובים? כאילו הנורמליים? כאילו, כן. לי למשל הרבה שנים לא היה מקום בית כנסת קבוע, כי לא היה לי כסף לקנות. עכשיו, בגלל הבנות שלי, שהן צריכות מקום, כי אחרת זה עניין חינוכי, אז אני קונה להם. אז באותו מחיר אני גם לוקח לעצמי. אבל לא היה לי מקום, לא היה לי כסף לקנות. מה הדבר הזה? קנית מקום, עכשיו כתבו לך פה על הכיסא. גרויסר גליק. אז מה? למה זה הופך אותך להיות תלמידו של אברהם אבינו? אתם מבינים שזה לא יכול... זאת אומרת, יש דברים כאלה ביהדות, בדברי חז"ל, סליחה, ששם גם אין פשט. כי מה פשט בזה? חסיד וענב גדול מאוד, ורק שתמות, יגידו לך את זה. אלא אנחנו מבינים שבכלל פה לא מדובר על שום מקום. אין שום שום, זה בכלל לא מדובר על מקום. מה זה מקום? על איזה מקום גמרא מדברת? מה הופך אותו לחסיד עניו? מקום זה משהו שקדוש ברוך הוא בורא כשהוא עושה מעשה בראשית. מקום, פירושו של דבר, זה שם השם. מקום זה אומר היעדר אלוקי. מה זה מקום? מקום זה אומר שזה משהו ששם קדוש ברוך הוא לא נמצא. במילים אחרות, מילה נרדפת למילה מקום זה מילת עין. ועל זה נאמר שהשם ברא יש מי עין. כדי לברוא יש, זאת אומרת, כדי לעשות חסד, צריך להיות קודם כל עין. עין, זאת אומרת ששם הוא כביכול לא נמצא. אין כלום. ועל זה אומר לנו רמח"ל בספר דת תבונות, שלפני בריאת העולם, הכל היה מצב כזה שבו לא היה חלל. אתם מבינים, אנחנו הרבה פעמים מדמיינים לעצמנו בצורה ילדותית, כשחושבים על בריאת העולם. נגיד, אם הייתם צריכים לעשות סרט מצויר, איך קדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז היינו עושים את השמיים כזה, נכון? ואז פתאום בתוך החושך דממה, פתאום מוזיקה כזאת, טדן, ואז יצא אור, קו כזה, נכון? פתאום הכל כל זה, זה באמת סרט מצויר, כי באמת, באמת, חז"ל אומרים לנו שלפני שנברא העולם לא היה חלל. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים זה ספייס, המרחק. מה שפה אנחנו עושים, זה לא היה קיים. אלא מה היה? הכל היה אלוקות שאתה לא יכול לדמיין, פה לא יכול לומר, אוזן לשמוע. לא היה, אי אפשר היה לעשות, כי אין כלום, אין עצם החלל, לא קיים. הכל אלוקות. ואז המעשה הראשון של הבריאה זה היה לא אור, אלא ההיעדר. הענבה, ההתאפסות, ההתעיינות. וזה נקרא מקום. והמקום הזה מאפשר לך לברוא, מאפשר לך לעשות חסד, לעשות טוב, לופיע טוב. והטוב זה הראשון, הוא היה אור. זאת הכוונה שכשאדם עושה, קובע מקום לתפילה, במילים אחרות, זה כמו שקדוש ברוך הוא קובע מקום לבריאה, מקום לקיום העולם, כך האדם בנפשו, בליבו, קובע, זאת אומרת, הוא נותן מקום לאור השם להופיע דרכו. להיות הוא עצמו מאחד בין המידה הטובה הזאת של חסד ומידה הרעה במרכאות של ענווה. צמצום בדיוק. כמו שאצלכם, מה שכל זה הסברתי, זה כתוב אצלכם במקור 2, רמח"ל אומר את זה בספר דעת תבונות, אנחנו לא נקרא את זה עכשיו הכל, אבל רק שורה שלישית באמצע, זה אנחנו רק ככה. לפני הבריאה, הקדוש ברוך הוא נקרא אור אין סוף, ושמו מוכיח עליו שאין בו שום בחינה סוף, אלא הכל הוא אור אחד פשוט. סליחה, אלא אין שום תפיסה בו, לא במחשבה, לא בירור וכו'. והוא מופשט ומובדל מכל מחשבה, והוא קודם אל כל זה, כל זה לפני, כן? והיצורים, הנעשים, ולא היה בו זמן בתחילה וראשית, כי תמיד הוא נמצא וקיים לעד. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולם ולהציל נעצלים, להוציא לאור שלימות פעולתו, והוא לקרוא, זאת אומרת שהוא להיקרא רחום וחנון וכיוצא בזה. אז במקום הצמצום נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל וריק. זאת הייתה בריאת העולם. זה היה קביעת המקום. וכשאדם באופן מודע מבקש להידמות לתכונה הזאת של אברהם אבינו, והוא רוצה ליצור בנפשו את האחדות הזאת של שתי תכונות יחד, זה, הוא הופך בעצמו את האישיות שלו למפגש של שתי תכונות, של ענווה וחסד. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, העולם הזה והנפש שלנו, מהות שלו זה המפגש בין אינסוף לסוף, בין ענווה וחסד. זה מהות של האדם. וכיוון שאנחנו להגיע לאיזון הזה הוא כמעט בלתי אפשרי, לכן אנחנו נקראים תלמידיו. עכשיו אומרת על זה גמרא בעבודה זרה, איזה תכונה דומיננטית כאן, זו או זו? על זה יש מחלוקת, כמו שהמהר"ל אומר, על זה הם חולקים. וכאן פליגי רבנן, זאת אומרת, רבי פנחס בן יאיר ורבי יהושע בן לוי. איך אתה עושה את זה? על זה אומר שם במשפט 8, נעלבים ואינם עולבים וכו' וכו', אבל זה אנחנו, זה גם דברים מאוד עמוקים כתובים שם, אנחנו נוכל לראות את זה אולי בלי נדר בפעם הבאה. טוב, נעצור כאן. לא, תשאיר כאן. למה?